ברוכים הבאים לעונה השנייה של פודקאסט הטכנולוגיה מדברים פתוח.
אני ג'וש סלומון.
ואני אילן פינטו.
יחד אנחנו מדברים על כל מה שחדש בעולם הפיתוח והקלאוד, וקשור ישירות או על הדרך לקוד פתוח.
ככה זה, אחרי שעובדים שנים באופן סורס, חייבים להעביר את זה הלאה.
בין לבין נזכיר גם עוד כמה באזוורדס כדי שנוכל לסגור פינה ולדון בכל מה שחשוב באמת.
אז שימו אוזניות, תגבירו את הווליום ותעשו מקום למקצועניות והמקצוענים שבאו לדבר איתנו פתוח ולעניין. מדברים פתוח, מתחילים! בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של פודקאסט הטכנולוגיה מדברים פתוח, והפעם סנסציה.
פעם סנסציה, פעם ראשונה בהיסטוריה.
פעם ראשונה ש?
שמופיע לנו מרועיין פעם שנייה.
יאללה, ולא סתם מרועיין, מרועיין שאנחנו מעריכים מאוד. הפעם הוא בא בכובע של דוקטור, בדרך כלל הוא לא מסתובב עם כובע של דוקטור, סתם כובע אדום, עכשיו הוא הגיע עם כובע של דוקטור.
אז בוקר טוב, דן קניסברג, דוקטור למחשוב קוונטי.
בוקר אור, בוקר אור, איזה כיף להיות פה פעם שנייה, לכבוד הוא לי ולעונג.
הוא מרגיש לך אותו דבר?
אני חושב שאני אקח אותו איתי כשאנחנו עוברים לחדר, לבניין החדש, נראה לי זה.
אל תתרגל יותר מדי.
זהו, אנחנו עוד מעט מתופפים מפה.
בסדר, אז היום אנחנו, כמו שאמרת, הולכים לדבר על חישוב קוונטי. זה עוד באז שכאילו, אנחנו שומעים עליו הרבה, בכל מקום, והאמת, כאילו אין לנו מושג, ואמרנו אוקיי, נביא מישהו שאולי קצת מבין בזה יותר מאיתנו, אולי בתור התחלה נשאל את זה הכי כאילו פשוט, מה זה חישוב קוונטי? מה זה כולל בתוכו?
וואו, אוקיי, אני יכול לחשוב שתי דרכים לתקוף את השאלה הזאת. בחינה אחת, הדרך הרגועה והקצת פחדנית, זה להגיד שזה מודל חישוב. אם אנחנו למדנו במדעי המחשב על מודל החישוב של טורינג, שדיבר עלינו, אמרנו אוקיי, מה זה... הוא שאל את השאלה, מה זה חישוב? הוא אומר, אוקיי, בוא נאמר שחישוב זה איזשהו מודל מסוים של מכונה שיש לה מצבים ואיזשהו סרט אינסופי, ומה שהיא יכולה לעשות, מה שהיא יודעת להחליט, זה הדברים שאפשר לחשב. אז זה מודל החישוב, שהוא החישוב הקלאסי הדטרמיניסטי. יש במדעי המחשב, מי שלמד, מכיר את קבוצת הבעיות למשל, שמכונת טורינג יכולה לפתור בזמן פולינומי. כלומר, אם יש לה קלט באיזשהו אורך, יכולה לרוץ עליו איזשהו זמן פולינומי ולתת תשובה. אז זה סט הבעיות שאנחנו מכירים אותו בתור פי, פולינומיאל.
ויש... בעיות סופיות בעצם.
לא סופי... אז כן, כי על קלט סופיים רצות זמן סופי, אבל לא סתם, כאילו, סופי ולא ענק, ולא אקספוננציאלי. מה שנראה לנו סביר, זה יכול להיות פולינומי דרגה מאוד גבוהה, אבל בדרך כלל זה פולינומי אפילו מדרגה נמוכה.
לא אינסוף, זה...
לא אינסוף ולא קרוב לאינסוף, כאילו לא אקספוננט. עכשיו אחרי הסיפור של הקורונה, כולנו יודעים מה זה אקספוננציאליות, ואיך דברים מתפוצצים. כן, כן.
מזל שהיה קורונה.
נכון, זה יופי, לא. זה מושג שאני מכיר מהלימודים של מה זה התנהגות אקספוננציאלית וכמה היא מפחידה, ואז היו בחדשות. אז בקיצור, זה מה שלמדנו, פי, פולינומיאל. ומי שלמד את הקורס של חישוביות במדעי המחשב, מכיר גם שיש מודל תיאורטי, לא בנו אותו, לא יכולים לבנות אותו, שנקרא non-deterministic polynomial. שאומרים מכונת טורינג, שמסוגלת לנחש את כיווני החיפוש שלה, היא יכולה לעבור על כל הקלטים האפשריים, בעדיין זמן אפס. זה וסט הבעיות שמכונה כזאת יכולה לפתור בזמן פולינומי, למרות שהיא עוברת על כל הקלטים האפשרי, אז זה נקרא NP. זה מודל, איזשהו מודל חישובי, ויש לו סט של כל הבעיות שאפשר לפתור בעזרתו. ומי שלמד מדע מעכשיו מכיר את הבעיה של P ואת הבעיה של NP. ויש שאלה שהיא כבר במשך איזה 50 שנה, או אפילו יותר, אנחנו לא יודעים לפתור. לא יודעים אם NP שווה לפי או שהוא יותר גדול. אין הוכחה לכאן או לכאן, ויש מיטב המוחות בעולם, כבר עובדים 60-70 שנה, לא יודע כמה, אבל משהו משנות ה-60, אני חושב, מנסים להוכיח ולא מצליחים.
כן, זה פרס, מי שמוכיח משהו פה מקבל פרסים, מי
כן,
פה עד מחר,
משהו,
מי
זה, ידיד. זה, 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 זה אחת הבעיות הקשות ביותר, של מה זה לחשוב ומה זה הגיוני, וזה דבר שאנחנו באופן מאוד טבעי אגב, זה סתם, זה לא קשור בכלל לחישוב קוונטי, אבל זה נורא מלהיב אותי, ש... בעיות שהם NP זה כמו שיש לך פתרון לבעיה. בדרך כלל קל לך מאוד לדעת, וואלה זה הפתרון הנכון, אני יודע. קל לוודא את הבעיות, אבל למצוא את הבעיה זה דבר הרבה יותר קשה. כל אחד מאיתנו יודע שזה שתי דברים שהם מאוד שונים.
אבל למה לחפש בעיה? מה הבעיה שאתם חופשים פה?
לא, לא, רק שזה. יש המון בעיות בחיים, המון בעיות בחיים, והרבה פעמים כשנותנים לנו תפתור לי את הבעיה הזאת, אתה שובר את הראש, לא מצליח לפתור. ברגע שמישהו אחר, מומחה, נותן לך את הפתרון, אתה אומר, וואלה, הוא צודק. לוודא שהבן אדם אחר צדק, זה הרבה יותר פשוט. אבל אין לנו אף הוכחה שזה באמת יותר קל לוודא מאשר למצוא. זה מין דבר פתוח שאנחנו לא מצליחים להוכיח. בקיצור, זה היה הקדמה בכלל למה זה חישוביות, computability, או סיבוכיות של חישובים.
אז רגע, אם אני כאילו...
זה היה, לא הזכרתי על קוונטים בכלל.
אבל אם אני כאילו מדבר רגע במה שדיברת עכשיו, במודל טורינג הגילו, בצורת חישוב רגילה, אנחנו מדברים על ביטים של 0 ו-1 בשביל לתאר מצבים.
נכון.
ה-0 ו-1 הזה יפתור לנו כנראה בעיה פולינומית, אנחנו נצליח לייצג באמצעותו כל בעיה פולינומית, כשאנחנו מדברים על בעיות לא פולינומית, לא פולינומיות, אנחנו בעצם לא נצליח לייצג את זה באמצעות 0 ו-1?
לקחת אותי קצת רחוק מדי.
אוקיי.
דיברתי לך על מודל חישוב, בכלל דיברתי לך תיאורטית על מודלים חישוביים.
אוקיי.
שזה מודל של אלן טורינג השם יקום דמו. זה עצוב, אבל עצוב הסוף שלו. גאון מדהים.
גאון זה שאנחנו חייבים לו הרבה מאוד.
המון.
כולנו.
אז הוא נתן את המודל הזה, שבאמת במודל הזה יש מצבים מאוד ברורים. המכונה שלו יכולה בכל רגע נתון, היא נמצאת במצב דטרמיניסטי מסוים. אבל באו בשנות ה-80, אני חושב, אולי בשנות ה-70, 1970 ומשהו, אני חושב שזה ריצ'רד פיינמן, גם כן גאון אחר, הרבה יותר אופטימי וחייכן מטורינג, והוא בא ואמר, בוא נראה מה קורה אם המודל הזה נכניס לו את המציאות, כי על פי המציאות הפיזיקלית שלנו, היא הרבה יותר מסובכת מסתם 0 ו-1. על פי תו המוחות ומיטב האלקטרוניקה שלנו היום מוכיחה, עולם שלנו הוא לא בנוי מ-0 ו-1, אלא המצבים בטבע הם יותר מסובכים. הם יכולים להיות במצב שהוא 0, במצב שהוא 1, אבל גם ברצף, בתחום מצבים שהם בין 0 לבין 1.
כלומר, אין שחור ולבן, יש גם אפור, ויש הרבה גוונים של אפור.
יש הרבה גוונים של אפור, זה יותר מסובך מסתם גוונים של אפור, זה לא רק גוונים של אפור, אלא מין דבר שהוא או לבן או אפור בהסתברות מסוימת, וכשאתה מסתכל, אז אתה רק תגלה אם זה לבן או שחור, או איזשהו סוג מסוים של אפור, בהתאם לדבר שאתה מודד.
וגם אתה משנה את המצב, המדידה משנה את המצב.
מקבעת איזשהו, אתה יודע, מקבעת את הידע שלך על העולם אחרי זה. אבל בקיצור, יש את העולם הזה של הקוונטים, של תורת הקוונטים, של הפיזיקה, שזה פשוט המציאות. מה אפשר לעשות? זה לפעמים מאוד מתסכל שהמציאות היא מסובכת, אבל ככה זה.
איינשטיין לא אהב את זה.
איינשטיין לא אהב את זה, אבל הוא הביא את זה, הוא קיבל פרס נובל על האפקט הפוטו-אלקטרי, שהוא אפקט קוונטי. הוא יכול, הרבה אנשים לא אוהבים את זה, גם אני לא אוהב את זה, אבל זה קשה, יש הרבה דברים בעולם שאני לא אוהב, וזה מסובך, וזה מטריד, אבל זה המציאות.
אוקיי.
ואחד הדברים שאדם בוגר, ופיזיקאי בוגר, וגם אדם מחשב בוגר, ומתכנת צריך להכיר במציאות. ויש דברים שהם לא יפים, וצריך להתמודד איתם. למרות שיש גם יופי בדברים האלה. אז העולם שלנו הוא קוונטי, ומה שריצ'רד פיינמן ואחרים אמרו, בוא נראה, האם אפשר להכניס מודל, לתת מודל חישובי תיאורטי לגמרי, שאומר, נניח שהמכונה החישובית, הדבר הזה שעושה חישוב, הוא נמצא במצבים קוונטיים, והוא מקיים, הוא מקיים את החוקים של מכניקת הקוונטים, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו לא יודעים, אנחנו כל שומעים, המאזינים מכירים, אבל תורת הקוונטים ידועה די טוב, על ידי המומחים מבחינה תיאורטית, יודעים, משוואת שרדינגר, קובעת, אם יש לך איזושהי קבוצה מסוימת של חלקיקים, אפשר לדעת איך הם התנהגו לאורך זמן. את
פונקציית הגל שלהם אפשר לדעת, לא איך הם...
אפשר לדעת איך הם התנהגו, ואת כל הידע אפשר יהיה למדוד, לא בוודאות, לא תדע איפה כל אחד ואחד מהם יהיה בוודאות, אבל תדע בדיוק את ההסתברות, איך הם ידעו בסוף, איך הם ינוע במרחב, מה תהיה התוצאה הסופית, יודעים את זה. אבל אומרים, בוא נראה, אם אנחנו מניחים שהעולם שלנו הוא קוונטי, איזה דברים אפשר לחשב בעזרת זה?
אוקיי, אבל כל זה עד עכשיו היה קוונטיקה כללית.
תיאורטי לגמרי.
תיאורטי לחלוטין. איך זה מגיע למחשוב?
זה מה שאמרתי, נאמר, כמו שדיברנו על מכונת טורינג, אז המצבים שלהם לא רק 0 ו-1 על הסרט, אלא יכול להיות איזה סופר פוזיציה, גם 0, גם 1, גם כל האפסים בסופר פוזיציה עם כל האחדים, המצבים הם יותר מסובכים, המכונה יכולה לשמור איזשהו מרחב המצבים שלה הרבה יותר גדול, ולכן תיאורטית, אולי יש לה יכולת לחשב ביעילות יותר מהר.
זאת אומרת שהאתגר, כשאנחנו מדברים על מחשוב קוונטי, זה לייצג את המצב הזה של הסופר.
זה אחד, אתה אחד ישר אתגר. לוקח אותי למציאות. אני אתה, חייב. אתה מקלקל.
אני לא דוקטור.
נו, בסדר. אבל... אני נשארתי, אמרתי, אני תוקף בדרך הראשונה, בדרך הפחדנית של תיאוריה.
אוקיי.
עזוב אותי מהמציאות. המציאות לא... אנחנו נניח שהעולם הוא קוונטי, לא יודע איך לממש את זה, אבל נניח, אילו נוכל לממש את הסרט הקוונטי הזה בצורה כזאת, אז תיאורטית נוכל לחשב, אולי נוכל לחשב משהו שהוא... יותר מחישוב פולינומי רגיל, שיהיו בעיות שאנחנו לא יכולים לפתור אותן ביעילות בעזרת סרט קלאסי, אבל כן נוכל לפתור אותן ביעילות בעזרת סרט קוונטי.
ההדיוטות חושבים, אם כל ביט יכול להיות בכל המצבים וכל הדברים, אנחנו בעצם הכל רץ במקביל, כאילו נוכנים את הכל, אבל זה לא בדיוק המצב.
לא, זה ממש לא ככה, ובאמת אפשר לא, כאילו זה ידוע, ידוע ש-BQP, החישוב הקוונטי, הוא נמצא איפשהו בין NP, הנון-פולינומיאל הזה שבאמת עושה את כל החישובים במקביל, לבין P. זה איפשהו ביניהם, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא יודעים אפילו אם הם שווים אחד לשני. אנחנו, אם נצליח להוכיח שהחישוב הקוונטי הוא יותר טוב מהותית מ-P,
אז פי לא שווה.
אז פי לא שווה לאנפי, וזה יפוצץ את העולם.
רגע, נתרגם רגע את מה שאמרתם למציאותית.
כן.
אם יש לי עכשיו אלגוריתם של סורט, שהוא בזמן חישוב מסוים, זה שעכשיו מישהו ימציא מחשב קוונטי, לא אומר שאת הסורט הזה עכשיו הוא יהיה מהר יותר. כי יכול להיות שהבעיה הספציפית הזאת היא...
אין לה שום יתרון קוונטי.
אין לה יתרון קוונטי.
נכון, אין בה יתרון למחשב קוונטי.
אבל יש סט שלם של בעיות. הבעיות שנמצאות ב-NP מן הסתם, שתיאורטית,
אולי
יש שם יתרון קוונטי. כל הבעיות שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים לפתור אותם טוב, שם אין יתרון קוונטי.
אבל אנחנו לא יודעים מה הבעיות שנמצאות ב-NP.
NP hard, כאילו שממש, כאילו...
חלק אנחנו מכירים, אבל...
אנחנו לא יודעים, אבל אולי הם גם ב-P, אנחנו לא יודעים.
הבנתי.
אנחנו לא יודעים.
אז רגע, ננסה עוד פעם להוריד את זה למציאות. אז דיברנו על התיאוריה, דיברנו על בעיות שזה כן יכול לפתור או לא לפתור, אז למה יש כל כך הרבה באז? כאילו, מה יהיה המהפכה הגדולה, מתי שיהיה לנו מחשב קוונטי?
אוקיי. שאלה נחמדה, נכון, אז כמו שאמרנו קודם, ועוד אני מחזיר אותנו לתיאוריה, יש לנו את הבעיות הפולינומיות שאנחנו יודעים שהן קלות למחשב קלאסי. יש את הבעיות הנון-דטרמיניסטיק פולינומיאל שאנחנו יודעים שהן חושבים שהן קשות למחשב קלאסי, אבל יש בעיות שאנחנו לא יודעים איפה הן, פה או פה. אחת הבעיות האלה זה בעיה של למצוא גורמים ראשונים של מספר גדול. אם יש לך מספר ענק, למצוא את הגורמים הראשונים שלו, היה יווני זקן בשם אריסטוסטנס, הוא נתן אלגוריתם מאוד מאוד בעייתי, כאילו חכם מאוד, אני לא מזלזל באריסטוסטנס או באף יווני, אבל אפילו באנטיוכוס הרשע, אבל בגדול אומר, לך תעבור על כל המספרים עד למספר הגדול שאתה רוצה למצוא לו את הגורמים הראשונים, ותחפש את כל המחלקים, עד השורש, אבל... כן, אבל צריך לכל הכפולות של הראשונים, צריך לעבור במספרים, זה לא יעיל כל כך, זה דבר שהוא אקספוננציאלי במספר הביטים שצריך לייצג את המספר. אז זאת בעיה שאנחנו לא יודעים על פתרון פולינומי שלה, מצד שני, אין הוכחה שהיא NP קשה, לא יודעים שבאמת לפתור אותה יגרום לכל שעה NP לקרוס. וזה אומר שהיא פוטנציאל טוב, אולי מחשב קוונטי יפתור אותה. אבל זה משאיר אותנו בעולם של התיאוריה. העניין הוא שהבעיה הזאת של למצוא את הגורמים הראשונים, אני חושב שנים בה ריבסט שמיר ואדלמן אמרו בוא נמציא שיטה, להצפנה שמבוססת, שכל הכוח שלה מבוסס על זה שקשה לפרק גורמים ראשונים. זו שיטה שנקראת RSA, שמאפשרת לנו כל פעם שאתה מתחבר באינטרנט לאתר אינטרנט שיש בו HTTPS, הסקיור הזה, שם יש רץ האלגוריתם הזה. זה אלגוריתם שמאפשר לך לפרסם איזשהו מפתח פומבי של עצמך, שלא מגלה שום דבר על המפתח, לא בדיוק, אבל שמגלה מעט, או באמת, מגלה על המפתח הפרטי שלך, אבל מאוד מאוד קשה יהיה למצוא את המפתח הפרטי שלך. צריך כוח חישוב ענק, שרק ל-NSA או לארגונים גדולים ורשעים כאלה יש, יאפשר לך לעשות, לתת את המפתח הפומבי, לצד השני לתת את המפתח הפומבי שלו, וביחד הם יכולים לדבר שיחה שרק שניכם יכולים לשוחח. והכל בזכות זה שקשה לפקטר מספרים גדולים, קשה למצוא את הגורמים הראשונים, פקטור זה גורם של מכפלה, אני יכול להשתמש, מצטער על השימוש במילה הלועזית, וזה הכל תלוי בדבר הזה.
זאת אומרת שברגע שיהיה מחשב קוונטי שמסוגל לפרק לגורמים ראשוניים, כל ההצפנה של האינטרנט הולכת לפח.
ברגע שיהיה מחשב.
אוקיי, תודה רבה, זה הפרק מצוין של דבר
ברגע שיהיה מחשב.
כן. ואכן, מה שגרם פוש ענק לכל הרעיון הזה של חישוב קוונטי, זה היה במשך איזה 15-20 שנה בתור דבר תיאורטי, לא מאוד מפותח, עד שהגיע בן אדם בשם פיטר שור, הצליח לפתח אלגוריתם, שבהינתן מחשב קוונטי, הוא יכול לפרק את מספר גדול לגורמים הראשונים שלו, בצורה יעילה. זה אלגוריתם לא פשוט, הוא מסתמך על, צריך ללמוד תורת החבורות, כאילו קורס בסיסי בתורת החבורות צריך כדי להבין את זה.
לא משהו שאנחנו יכולים להסביר פה.
לא משהו, בוא נגיד, כשאני הייתי מתרגל טכניון, קורס למבוא לחישוב קוונטי, אז זה לקח שלושה שבועות להעביר, ללמד את האלגוריתם הזה, למי שכבר מכיר את התחום. אז אני לא אספיק להגיד עכשיו, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, מה שיודעים, וזה לא פיטר שור ראה את זה, אבל שיש קשר מאוד חזק בין בעיית הפיקטור, לבין בעיה של למצוא סדר, למצוא מחזור, זמן מחזור של פעולות מסוימות. אם אתם זוכרים, אם מי שמכיר במקרה תורת החבורות, אפשר גם לנסות את זה בעצמך, אם אתה לוקח, למשל, אומר, בואו אני אעשה חיבור, ואני אעשה חיבור בשארית, למשל. אז אם נגיד חיבור, נעשה חיבור של מספר, בשארית של 10. אז אם תלוקח, נגיד, תקח מספר 3, ותחבר אותו לעצמו, תוסיף, 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 תגיע ל-9, מוסיף עוד קצת, מגיע ל-12, אז מוסיף שארית 10, משארים ל-2, מנסים לראות כמה פעמים תצטרך לחזור על 3, להוסיף את עצמו עד שאתה חוזר בחזרה ל-3, ייקח לך מחזור כזה שהוא יהיה 10, ובגלל ש-3 הוא זר ל-10, הוא לא, אבל אם תיקח את 2, אז רק אחרי 5 פעמים כבר תוכל לחזור על זה, כאילו, אז המחזור, אם אתה לוקח מספר ומוסיף אותו ובודק את המחזוריות שלו, אז אתה יכול ככה לדעת מה הגורמים הראשונים של 10. בגלל זה שאתה מוצא מספר ורואה כמה מהר הוא חוזר לעצמו, אז אתה יכול לדעת מה הגורמים הראשונים שאיתו אתה משחק. אז זה קצת לתת תחושה, מה שנחמד בחישוב קוונטי, אז פיטר שור הצליח להראות שבעזרת התכונה הזאת של הבעיה, ובעזרת הכוח של, של, של הקוונטים, של חישוב קוונטי, אפשר לפתור את זה. הוא נראה שאפשר לעשות את זה בצורה יעילה, למצוא את המחזור הזה.
הוא מצא את הבעיה, שאותה אפשר למצוא באמצעות...
הוא מצא בעיה, והוא מצא את הפתרון שלה,
באמצעות
חישוב קוונטי, וגם חישוב קלאסי, מין אלגוריתם היברידי כזה, שמאפשר למצוא.
אגב, אתה אמרת, מה שהמחשוב הקוונטי, אחד הדברים שהוא טוב בו, זה מציאת מחזורים.
נכון.
זה, אם נמצא עוד בעיה שצריך בשבילה למצוא מחזורים, והיא קשה קלאסית, סיכוי טוב שתהיה קלה קוונטית.
אבל כרגע אנחנו לא מכירים.
יש סט בעיות כאלה, יש משפחה של דיסקריט לוגריתם, יש סט של בעיות שהן מאוד דומות בבחינה תורת המספרים, זה נקרא כאילו hidden subgroup problem.
אבל יש להם משמעות מעשית, כמו הרסה שדיברנו עכשיו?
לא, אין עוד משהו מדהים כזה, מבחינה כלכלית כזאת גדולה, אני לא מכיר.
זאת אומרת, אז היום, כל הבאז, סביב כל הנושא הזה של הקוונטום, בסוף, 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 כרגע, כן, מתמצא
בזה שכל הסקרנו
איתי. רגע, אתה לך רק על כסף אכפת לך?
כן.
לא, לא.
קודם כל כן.
לא.
באז הוא בזה שבהינתן מחשב קוונטי מספיק חזק, כל הסקיוריטי באינטרנט קורס.
אני אגיד לך,
כל התקשורת בין כל הבנקים, בום.
לי היה תיאוריה, אוקיי?
כן.
אני משתף אותה פה, אולי נצא קצת טמבל, אבל בסדר, שבעצם ברגע שיהיה לנו מחשבים קוונטיים, אז גם כל הסיפור של אימון מודלים של AI, יקבל איזשהו בוסט הרבה יותר משמעותי, כי בעצם תוכל לבצע איזושהי חישוביות מאוד מורכבת, ואז אנחנו מדברים על הדום די מתקרב הרבה יותר זה.
כנראה לא, כנראה זה לא קשור.
אין שום תרון ל-AI בשימוש בקוונטום, לפחות כרגע.
אף אחד לא יכול להגיד לך בוודאות, שוב, אמרנו, אנחנו לא יודעים כלום על התיאוריה, כרגע זה לא מריח כמו משהו שהוא יהיה רלוונטי. באמת, כמו שג'וס אמר, במשוואה שרדינגר, משוואות של קוונטים הן משוואות גלים, ובגלים, אם יש לך, הדבר שמודדים הרבה פעמים זה הזמן המחזור של גל, וזה דבר שיחסית קל, דבר נהוג כשמטפלים בגלים, זה לעבור ממרחב המקום למרחב התדר, ובתדר מוצאים מחזוריות. אז הדברים האלה הם בעיות שבאמת תירות, קשורות מאוד לעולם הזה של הקוונטים, ולכן סביר שהם ייפטרו. אבל אתם כל הזמן, ובצדק, שואלים אותי, תוריד אותנו למציאות, כן. מה פה
לא, כי בסוף, אני אגיד לך גם למה, אתה רואה המון המון חברות גדולות, משקיעות כן. בזה, עשרות, סליחה, לא עשרות, כן. אבל מיליוני דולרים,
מיליארדי,
כן. עם כל מיני מעבדות מורכבות, שלפי מה שאני מבין, כל אחת זה מימוש שונה של הסיפור נכון. של הקוונטים, וכל כמה זמן מודיעות על זה שהם הגיעו לעליונות קוונטית, שזה גם נושא בפני עצמו.
תרשה לי פקפק, אבל...
אוקיי, אבל וזה לא מתכנס לאיזשהו משהו, ובסוף, אם, בסוף, שוב, אני לא מזלזל, כן, זאת בעיה רצינית, אם, פותרים, נכון. אם פותחים את כל האינטרנט, זה באמת בעיה... חשבונות נכון. בנקים של כולנו כנראה יהיו פתוחים. מצד שני, אוקיי, זה בעיה אחת.
נכון, נכון, זאת בעיה אחת, ואפילו אותה משתדלים מאוד לסתום. ממש בשנים אלה, אני לא זוכר בדיוק מתי, היה פרויקט גדול מאוד של NIST, של איגוד התקינה האמריקאי, להסכים על פוסט-קוונטום קריפטוגרפי, לנסות לפתח פרוטוקולי הצפנה שיהיו עמידים, כלפי המחשבים הקוונטיים, אבל ככה זה פשוט, אפילו כשיש לך כזה אוצר גדול של כסף, שאנשים רעים עלולים לקחת לך אותו, כל הכסף של כולנו, כן. והכסף הוא בבסיס החברה, זה לא נעים להגיד לפעמים, אבל הכסף מסובב את העולם.
אבל שוב, צריך הרבה כסף בשביל
נכון, אבל ברגע שזה זמין, אז זה גורם נכון. להמון, זה תחרות שאין מה לעשות, אתה חייב להשתתף בה, כדי או לסתום את החור הזה, ובאמת עובדים על זה עכשיו, הגדירו את הסטנדרט, עכשיו צריך להעביר את כל העולם, עבור לסטנדרט פוסט-קוונטי, ואנחנו גם כן, זה לא הוכחה מתמטית, ולא הוכחה פיזיקלית, שהאלגוריתמים שנבחרו בתור פוסט-קוונטום, הם באמת יהיו עמידים, אבל ככה זה תמיד בקריפטוגרפיה, אנחנו לא יודעים כלום בקריפטוגרפיה, אי אפשר להוכיח כלום, למשל, מי שהיה המנחה שלי, בתואר שני, בטכניון אלי ביאם, אז מה שהוא עשה את הדוקטורט שלו, הוא גילה שפרוטוקול הצפנה, DES, שהופק על ידי IBM בעזרת ה-NSA בשנות ה-60, אני חושב, הוא היה בתוכו בקדור, היה בתוכו בקדור שאפשר ל-NSA לפרוץ דברים יותר בקלות מאשר לאנשים בשוק הכללי, ואנשים חשדו בזה, אבל לא ידעו, ואז אלי ביאם, המנחה שלו, שמיר, הצליח לעשות את RSA, בתחום הזה גם כן מצאו חור, שחישוב קוונטי הוא חור, ועכשיו דיברו על פוסט-קוונטום, יכול להיות שגם בזה יש חור, אנחנו לא יודעים, ככה זה בחיים, אנחנו צריכים להמשיך לייצב לנו דברים חזקים. שאלת אותי הרבה פעמים על איפה הדברים האלה בטבע. אני מאוד באלגנטיות התחמקתי מזה. עשיתי את הדוקטורט שלי במדעי המחשב מאוד תיאורטי. לא עשיתי את הדוקטורט בפיזיקה. אבל יש אנשים שיש הרבה הרבה מימושים ניסיוניים שמנסים הרבה חברות, בין השאר IBM, מחזיקה בחברת רדט, משקיעה לא מעט בפיתוח חישוב קוונטי שמבוסס על ידי מוליכי... על גבי מוליכי על, אז אומר שהקיוביטים, כל קיוביט, האפס שלו זה זרם שזורם ימינה, או זרם שזורם שמאלה, והזרם יכול לזרום גם ימינה וגם שמאלה.
זאת אומרת, זה דרכים...
שונות לייצג את הכימיות פיזיקליות.
כימיות, חשמליות, פיזיקליות, בשביל לייצג את הסופר פוזיציה, והמדידה שלה אני מניח גם.
וצריך לבדה את המדידה שלו. זה אתגר ענק לעשות חישוב קוונטי, לממש אותו, כי מצד אחד, הביטים האלה צריכים להיות מאוד מאוד מבודדים מהסביבה, כי מאוד מאוד רגישים, כל מדידה כשאתה מסתכל עליהם, מאיר עליהם בפוטון, בום, הם נופלים ונמדדים, עוברים, נהרסת להם הסופר פוזיציה. מצד שני, הם צריכים להיות מחוברים אחד לשני, כדי שיוכלו לעשות חישוב, לעשות שערים לוגיים. ראיתי בדיוק, קיבלתי פרסומת מאיזה חברה ישראלית בשם קלאסיק, שיש להם אתר באינטרנט כזה פתוח, אופן סורסי, שמאפשר לכל מי שרוצה לבנות שערים לוגיים של שערים לוגיים קוונטיים, שמאפשרים חישוב ויכולים להתנסות בלפתח אלגוריתמים קוונטיים שרצים בסימולציה בינתיים, אבל כשיהיה לנו מחשב קוונטי הם יוכלו לרוץ על מחשב כזה.
אז בוא, הבאת אותנו בדיוק לנקודה שמאוד מעניינת אותנו. אנחנו בכל זאת מרדת, למרות שהפודקאסט הוא חצי רשמי, אופן סורס, האם יש דברים באזור של חישוב קוונטי שהם רצים באופן סורס, או האם כל אחד שומר את הקלפים קרוב אליו?
מה שנחמד, שבניגוד למה שהיה בשנות ה-60 עם DS, האלגוריתמים החזקים ביותר ככל הנראה, מפותחים באופן פתוח. אנחנו לא באמת יודעים מה NSA והמקבילים שלהם בסין וברוסיה יודעים לעשות, אבל ככל הנראה הפיתוח הוא פתוח באקדמיה, למרות שכאמור הסינים שלחו לוויין שמדבר בהצפנה קוונטית עם תחנת האם שלו בבית. אני לא יודע עד כמה זה טוב, עד כמה זה יציב, אבל יש גם דברים סודיים, הרבה מאוד הוא באופן סורס.
יש ריפו בגיטאב של קוונטום?
יש הרבה חברות שמנסות, הרבה חברות מסחריות מנסות לפתח באופן סורס, למשל החברה הזאת שמנסים, יש תחרות כזאת, כשיהיה מחשב קוונטי, מי יקים את המערכת ההפעלה שלו, איך נרגיל?
זה לא יהיה לינוקס.
תהיה בטוח, כי חלק גדול מה שעושה את הדרייב, כאילו יש כאילו החישוב הקוונטי, זה דבר תזכרו, המחשבים הקוונטיים היום שורדים בעניינים של פחות משנייה, הם מסוגלים לשמור על קוהרנטיות שלו, זה עניין של מאות מילי שניות. יש אפרטוס שלם שצריך לשמור עליהם, לבנות אותם מצב שלהם, וזה אני מוכן, בלי לדעת, אני אומר שאפילו במיקרוסופט, שיש מייקרוסופט, יש להם מחשב קוונטי, מן הסתם זה ממש בלינוקס, ניחוש, סתם, בלי לדעת.
כן. אבל אתה אומר אבל שהמחשב הקוונטי הוא מין קופרוססור, כן, על מחשב נכון, אחר שעובד כמה...
נכון, יפה, אם אתה זוכר את ה-387 שהיה קופרוססור של פלוטינג פוינט לאינטל, כן, 80-87, כן. כן, אז כן, אז יהיה קופרוססור קוונטי לחישוב שיש הרבה בעיות שיהיה הרבה יותר יעיל והגיוני לעשות אותם בצורה קלאסית לנצח.
ואני רוצה, אז עוד משהו שאנחנו לא דיברנו בשיחת הקדמה, יש עוד בעיה אחת, אמנם גם בתחום הסקיוריטי, שעדיין, שיש, אנחנו יודעים, אנחנו חושבים שמחשב קוונטי יעזור, וזה הנושא של הפצת
מפתח. כן, הזכרתי את הלוויין הסיני, וגם את הדוקטורט שלי, אני עשיתי, את הדוקטורט שלי היה על Quantum Key Distribution with Semi-Classical, סמי-קוונט קי דיסטריבישן, זה באמת שדיברנו על RSA, איך אנחנו חולקים סוד משותף לשנינו, זה בעיה שאי אפשר לעשות אותה בעולם קלאסי, על פי תורת האינפורמציה של קלוד שנון, בחישוב קוונטי, ככל הנראה זה אפשרי, שוב, על פי המגבלות שלנו, על פי כושר ההבנה שלנו, של הפיזיקה. אז החישוב הקוונטי גם הצליח לשבור את ההצפנה הקלאסית, להכריח לכתוב אותה מחדש, וגם נותן אפשרות להצפנה קוונטית אחרת, שמבוססת על טכנולוגיה אחרת.
כן, אגב, הפצת מפתח סודי זה לצורך כל דבר ועניין, זה פוטוגרפיה שאי אפשר לשבור, אם אני נכון. כל פעם אגריל עם מפתח רנדומלי בוח אינסופי שאני יכול לחלק כן. אותו, מבחינת הצפנה אני רגוע.
כן, כן, זה נקרא, שאתה מוצפן, זה כאילו, איך זה נקרא, חוץ מעל ידי exponentially lucky opponent, כאילו אם המתחרה שלך לא מאוד מאוד בר מזל, אז לא תוכל לעשות, וככה המרגלים הכי מפורסמים בספרי ריגול, הם תמיד הולכים עם ספר, יש להם ממש, קוראים לזה צופן ספר, יש ספר, עותק אחד אצל המרגל, עותק אחד אצל המפעיל שלו, הם נפגשים, מחליפים, יש להם, חולקים את הספר, והולכים וככה בעזרת זה הם מצפינים, אומרים, משתמשים רק פעם אחת בכל עות בספר הזה, וחישוב קוונטי מאפשר לעשות את הדבר הזה, להעביר את זה בלי להיפגש.
זאת אומרת שזה, כרגע אנחנו, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, כרגע האימפקט היחיד של מחשוב קוונטי, הוא על נושא הסקיוריטי, אבל אימפקט מטורף.
כן,
אבל... כאילו, לא... הוא להפוך את העולם הזה, אם היה לנו מחשב קוונטי, כל הסקיוריטי היה מתהפך.
אבל לא רק זה, יש עוד בעיות, למשל אני חושב שיש פוטנציאל גדול מאוד בעזרת חישוב קוונטי, לעשות סימולציה של מערכות קוונטיות, כמו למשל מולקולות, מולקולות של תרופות, מולקולות של רכיבים בתוך צ'יפים, כדי... למשל, אני הסתכלתי לקראת הפגישה היום, יצא לפני כמה חודשים בנייצ'ר, אמר, חישוב קוונטי, למה זה טוב? התשובה שלו, הבוטום ליין, תסלחו לי, אני לא איש שיווק לשום דבר, בינתיים זה לא טוב לשום דבר, אבל אנחנו עדיין אופטימיים, והם מונים גם את זה, לא ידעתי שהם יגידו את זה, שאת העניין הזה של סימולציה, של מולקולות, זה דבר שיש פוטנציאל, כי על פי תורת הקוונטים, כל קוונטים מתנהגים על פי אותם חוקים, ולכן אם יש לנו מולקולה אחת, זה משהו כימי מוזר, ויש לנו קיוביטים שעליהם אנחנו שולטים ויודעים, אז אנחנו נוכל לעשות איזושהי טרנספורמציה בין הפיזיקה הזאת לפיזיקה הזאת, ואז נוכל לפתור אולי בעיות מאוד מעניינות בכימיה ופיזיקה.
מולקולות, זה פעוד אומר שזה משהו לגמור בצורה, זה יוכל לעשות טוב, זאת אומרת, מולקולות מן הסתם זה תרופות, אני שומע מולקולות, אני אומר, יכולת נוכל להמציא תרופות חדשות, או לעשות וריפיקציה, איזה תרופה טובה לאיזה מחלות,
או נוכל לעשות נורות חשמל יותר יעילות, למה רק תרופות, גם חשוב.
טוב, דיברנו על מה זה חישוב קוונטי, אני חושב שהבנו פחות או יותר את הבעיות שזה בא לפתור, ואיפה זה מגיע לעולם, וכל הדברים האלה. דיברנו קצת על השוק, וגם קצת על החומרה שיש סביב הדבר הזה. לפני שאנחנו מסיימים, שאלה קטנה, מה זה עליונות קוונטית?
וואו, אוקיי, זה כאילו ההולי גרייל.
זה ההולי גרייל, שכל
רוצים כן, להגיע. זה מה שכל, כמו שדיברנו בהתחלה, יש לנו את החישוב הקלאסי, ויש לנו את החישוב הקוונטי, אנחנו יודעים שהחישוב הקוונטי הוא איפשהו בין P ל-NP. רוצים להוכיח, למצוא משהו, איזושהי בעיה, שבה המחשב קוונטי יוכל לפתור אותה, בצורה יעילה ומהירה, יותר ממחשב קלאסי.
וזה אוטומטית אומר שפי שונה
לא, 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 ממש לא, ממש לא. כאן הכוונה ממש במדידה של זמנים מדויקים, לא בזמן פולינומי, ממש בערכים, כאן הציפיות הן ממש ממש נמוכות יותר, והרבה חברות טענו שהם כבר הגיעו לזה, אבל תסלחו לי שאני סקפטי, אני אומר, הם בחרו כל מיני בעיות, שהן א', לא כל כך מעניינות, ואוקיי, הם הצליחו למצוא בעיה, שאת הבעיה הזאת היא על פי מדדים מסוימים, המחשב הקוונטי שלהם פתר יותר מהר ממחשב קלאסי, אבל כמה זמן הכנה, וכמה אנרגיה, וכמה חישובים הם היו צריכים רק כדי להגיע לזה, אני לא חושב שאנחנו עדיין שם, אנחנו נשמע על זה, כשמחשב קוונטי באמת יצליח לפתור בעיה, שמחשב קלאסי עוד לא פתר, אנחנו נשמע על זה, אנחנו לדעתי ולדעת נייצ'ר, שזה יותר רציני ממני, אנחנו עוד לא שם.
לסיום, איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר?
חישוביות תיאורטית זה מעניין, זה היה מאוד מעניין בהתחלת הדוקטורט, בסוף הדוקטורט כבר התעייפתי, והלכתי לחישוב קלאסי רגיל, באופן סורס פה ברדט, כל אחד יעשה את החשבון שלו.
זה, את החישוב שלו. מי שהולך ללמוד היום, במדעי המחשב, כן. אתה ממליץ לו, איפה אתה ממליץ לו על הסקאלה, בין לא ללמוד, בין ללמוד קורס או שניים, לבין להתמחות בנושא הזה, ומבחינת...
של חישוב קוונטי?
כן.
צריך לעשות את זה אך ורק, כאילו ללמוד קורס מבוא, בעיניי כיף, זה ממש ממש מעניין. האם לעשות בזה מחקר, רק אם זה בוער בעצמות שלך? אני עשיתי, באתי עם התואר הראשון שלי, היה בפיזיקה, ואז למדתי תואר שני במדעי המחשב, זה היה... מתבקש, מבחינתי זה היה ממש, נשארתי על הגבול הזה בין פיזיקה למדע המחשב, אז אותי זה בער בעצמתי, זה בכלל, זה לא נכון רק לחישוב קוונטי, בכלל כשעושים לימודים גבוהים, בטח דוקטורט ובטח בטכניון, זה צריך רצון, צריך מוטיבציה, צריך כושר התמדה, צריך לעשות את זה רק כשאתה באמת באמת אוהב את הנושא, אחרת בסוף אתה לא תאהב, אתה חייב לפחות בהתחלה שתאהב.
אני לפחות מרגיש שאני מבין עכשיו יותר מה זה קוונטום, ומה אפשר לעשות עם זה, או מה לא אפשר לעשות עם זה. אני לא אלך לקורס...
למה? תלך לטל מור במדעי המחשב?
לא, אבל תואר שני אני לא הולך לעשות. למרות שהיו לי תוכניות לפני הפרק, והורדת לי את כל החשב.
ואני חושב מה אני עושה כל פעם שאני מתחבר לחשבון בנק שלי.
צריך לחשוב על זה פעמיים עכשיו. אז קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו פעם שנייה. אני מקווה שאולי תהיה גם הראשון שפורצת את הפעם השלישית. להתארח אצלנו, אבל עכשיו אנחנו צריכים כבר למצוא, זה כבר יותר אתגר, כן? כי אין לנו נושא מתוכנן, אבל אנחנו נמצא. וזהו, ג'וש, כמה מילים לסיום?
אני חושב שזו דוגמה ממש מעניינת, משהו שהוא באמת, אין לו אימפקט כרגע, מאוד מאוד נרחב בסקופ של הבעיות, אבל הוא תוקף בעיה אחת סופר קריטית.
כן.
מאוד, מאוד מעניין. אני חושב שאנחנו נראה עוד דברים כאלה מגיעים עם כל ה... לאו דווקא נושא של סקיוריטי, אבל יש פה נקודה אחת שכאילו מפרקת לנו קצת את העולם וצריך להיזהר בה. זה מאוד, מאוד מעניין, אני חושב. לא מהפכה גדולה כמו נושא שדיברנו עליו על Generative AI, אבל זה, אם יהיה מחשב קוונטי, זה יהיה פה רעידה, העולם ירעד.
טוב, אז עם מילות סיום אופטימיות אלה, אנחנו שמים את הפרקים מאוד אופטימיים בזמן האחרון. תודה רבה שבאת אלינו. דנקה, ניפגש בפרק הבא של מדברים פתוח. תודה רבה.
תודה רבה.